אירועים של דור המדבר, אנחנו כבר בשנת ה-40. וגם הפעם במשנה הזאת במסכת אבות של עשרת הדברים שנבראו ערב שבת בין השמשות, הפעם אני ארצה לעסוק בפי האתון. תחום מעניין מאוד, פי האתון. זאת אתונו המפורסמת של בלעם, שפותחת את פיה ואומרת דבריה הגדולים, שבלעם שתום העין היודע דעת עליון וחוזה מחזה שדי, לא רואה את מלאך השם וחרבו שלופה בידו. אז נגיע גם למשנה, נגיע גם אל האתון, כבודה במקומה, ונגיע בזמן. אבל רגע אחד על פרשת בלק, או כפי שחז"ל נוהגים לקרוא לפרשה הזאת, פרשת בלעם. קודם כל, יש לפנינו פרשה, מי שזוכר, שמתחילתה וכמעט עד סופה היא בנושא אחד. אין פרשיות פרשיות, אין נושאים הלכתיים או אירועים אירועים שצריך לראות את סמיכות הפרשיות ביניהם. העיסוקים המקובלים שלנו לא רלוונטיים בפרשה. כל הפרשה עסוקה בסיפור בלק מלך מואב, הקורא לבלעם בן באור מתוך פחד מעם ישראל המתקרב לארצו, והוא מבקש מבלעם בן באור להשתמש לא בשיטות של המלכים האחרים, של סיחון ואוג ומלחמות, אלא בקללות. פרשה שלמה סביב לסוגיה הזאת. אחד הדברים המעניינים בפרשה הזאת, שמתחילתה של פרשת בלעם ועד סופה, אפילו פעם אחת לא מוזכר משה רבינו. כי, פתוח מרכאות, הוא לא רלוונטי. אנחנו עסוקים פה עכשיו בניסיון למגר את מה שמשה רבינו מגלה. נביא מקביל בין אומות העולם, בעוצמות נבואיות אדירות, נצטרך להתמודד איתו עוד מעט, ממקום אחר. בסוף הפרשה ישנם עוד כמה פסוקים, שהם סיפור מעשה הפאור. ויצמד ישראל לבעל פאור, וגם סיפור מעשה הפאור מיוחס אצלנו, זה ייחוס לא גדול, אבל הוא מיוחס אצלנו לבלעם. מי שנכשל בלעם בן באור בקללותיו, כי הן הופכות לברכות, יש לו עוד הצעה אחת חזקה מאוד למלך מואב, והיא להושיב את בנות מואב ומדיין. והעם יושב בשיטים, מתחילים לזנות אל בנות מואב, ומתגלגלים חוץ מהזנות גם לעבודת הפאור, לעבודה הזרה של הפאור. אלה הפסוקים האחרונים, ובפסוקים האלה, אם נראה אותם שנייה במקור 2, אחרי שגומרים את כל הברכות והכללות, מקור 2 מהפסוק השני שמופיע לפנינו, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל, ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. שימו אגב לב, כל כך שונה מכל הניסיונות האחרים שהיו עד עכשיו במדבר, אין דיונים, אין משה אומר ריבונו של עולם, השם השם אל רחום וחנון, אין ובעיני משה רע, כמו המרגלים, כמו באספסוף, כמו בעגל, איזה שהם שיחות עכשיו שיהיו בין הקדוש ברוך הוא למשה, על חומרת העונש, על כולה בעונש, על ריכוך העונש, נכון שאנחנו רגילים לזה כבר? קח את כל ראשי העם, הכי טוטלי שיכול להיות, והוקע אותם להשם נגד השמש. החטא הוא בראשי העם. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליך ואת המדיינית, לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. אחרי שפרשה שלמה משה רבינו לא מוזכר, פתאום יש תחושה שבעצם כל המתח הזה שרוצה לעשות האיש הזה מבני ישראל ששמו לא מופיע עוד, שמקרב או מקריב את המדיינית ששמה לא מופיע עוד, הוא בעצם איזה מין קריאת תיגר לעיני משה. תראה, ואנחנו חשים את זה כל כך חזק, שהוא... והוא מקרב אליכיו או מקריב אליכיו את המדיינית, ואתה לא יכול שלא לעשות לעצמך את האסוציאציה של המדיינית הקודמת. יש עד היום רק המדיינית אחת. אשתו של משה. סיפור. אגב, הוא לא מעניין אותנו בינתיים, לפחות שמו לא מופיע, הוא יופיע בשבוע הבא בפנחס. שם יקראו לו זמרי בן סלו. אז זה לא ששמו לא מופיע, כי המערכת החליטה על שנאת הפרט ולהחליט את שמו באופן אנונימי, כי אין זכות הציבור לדעת את שמו, יגידו את שמו. אז למה מחלקים? פה לא יגידו את שמו. גם שמה של המדיינית הנכבדה הזאת יופיע. קוזבי בצור. אבל כאן זה איש מבני ישראל שמקרב את המדיינית, וכמו בציור טוב, כשהשמות שלהם לא מופיעים, זה לא מסיבה שהם נעלמים, כי אם יופיעו, זה בא כדי להדגיש את השם שכן מופיע. והשם שכן מופיע זה משה. זה לעיני משה ולעיני כל ישראל. חז"ל אומרים ביטוי מאוד מעניין על פרשת בלק, פרשת בלעם, שנמצא לפנינו במקור אחד: משה כתב ספרו ופרשת בלעם. גמרא בבבא בתרא, ביטוי מאוד מאוד מעניין: משה כתב ספרו ופרשת בלעם. מה הייתה למישהו הווה אמינא שמשה לא כתב את פרשת בלעם? משה כתב ספרו ופרשת בלעם. אולי מפני שפרשת בלעם היא כל כך ההפך, אולי מפני שהיא כל כך קיצונית לכיוון ההפוך, אני משאיר את זה פתוח. אבל גם בלי דברי חז"ל הללו, וגם בלי ההתעלמות הכל כך ברורה, הכל כך קיצונית, אין עוד פרשה מאז שפגשנו את משה בספר שמות, חוץ מפרשת תצווה שתמיד מגיעה ביורצייט של משה בזין אדר. תמיד. נקראת פרשת תצווה שבה שמו של משה לא מופיע. והיא תמיד מופיעה ביום פטירתו. אז חוץ מפרשת תצווה שעליה יש דרשות אין סוף, זה אחרי ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת, שנאמר בכי תישא, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא חיכה, ובפרשה האחרונה, עוד מעט שוב כי תישא, בפרשה האחרונה, נו, כי לילת חכם צריך שבפרשה אחת זה לא יופיע. חוץ משם זה בפרשת בלעם. אי ההופעה של משה שם היא כל כך מבליטה את משה כאנטיתזה לבלעם. ובסוף הפאור של בן הבאור הזה, שעומד מול משה וסיאו הוא הזמרי בן סלוי עם המדיינית עם הפאור, עוד יותר מבליט את משה. אבל אתם יודעים מה הדבר המדהים? פסוקים לא בפרשה. בסופה של התורה, בפסוקים האחרונים של התורה, אתם זוכרים, יש דיון גדול מי זה שכתב את הפסוקים האחרונים של התורה. כי בפסוקים האחרונים של התורה כתוב שמה? בימות משה, עבד השם. והשאלה היא אם את הפסוקים הללו כתב יהושע, או משה כותב בדמע. והקדוש ברוך הוא מכתיב, ומשה כותב בדמע וימות משה. אומרים בעלי המוסר, עיקר הכתיבה בדמע לא הייתה וימות משה, כי הוא ידע שהוא ימות. הדמע של משה היה לכתוב מילים כמו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. זה היה דמע גדול, איך יכול משה לכתוב דבר כזה? אבל הקדוש ברוך הוא מכתיב לו. והפסוקים האחרונים של התורה, כשמשה רבינו כותב אותם לפי השיטה הזאת בדמע, לא מוזכרים אירועים ספציפיים. זה סיכום. סיכום על האיש משה. על משה כמקבל התורה. דבר מופלא. חוץ מסיפור בלעם. פעמיים. פעם מכלל הן אתה שומע עליו, ופעם מפורש. פעם לגבי פרשת בלעם, החלק הגדול של הפרשה שלנו, פעם לגבי פרשת פאור. חוץ מהסיפור הזה, האירוע, ההיסטוריה, זה לא מופיע שם כלום. לא מופיע שם סיפור קורח או המרגלים או העגל. למה שיופיע? אשר מזהים, אולי היד החזקה זה שבירת הלוחות, לכל האותות והמופתים, אבל זה דברים כלליים. בלעם והפאור, הפאור מופיע מפורש, ובלעם אתה שומע אותו מכלל הן אתה שומע עליו, או מכלל לב אתה שומע הן. בואו נראה את הפסוקים. מקור 3. אדוני אלוהים מלך העולם שהכל מילה בדברו. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך ועיניך, ושמה לא תעבור. וימות שם, איפה? בארץ מואב. וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב, על פי אדוני. ויקבור אותו, מי? השם. ויקבור אותו הקדוש ברוך הוא עצמו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. זה פילאי פלאות. כל כך חשוב לך שלא ידעו את מקום קבורתו, אבל מול בית פאור היחס הזה זה מאוד חשוב. כלומר, ממש חשוב לך שלא ידעו. איש! אבל מול בית פאור זה חייב להופיע. מכל הדברים הנוראים שהיו במדבר, מכל מה שקרה 120 שנות חייו של משה, ומקום קבורתו הלא נודע צריך להתלכלך קצת עם האזכור הזה של בית פאור ממול. ואחר כך כתוב כך, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. ואתה שומע כאן, ולא קם נביא עוד, אני הייתי אומר כמשה ישר. ברור שבישראל, הרי זה תורת השם. וחז"ל אומרים כל כך חריף, ולא קם נביא עוד בישראל, אתם רואים את מקור 5? בישראל לא קם. אבל באומות העולם קם. ומנו? זה בלעם בן באור. זה הרי פילי פלאות. לא קם נביא עוד בישראל, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. התורה צריכה איכשהו להכניס לנו ככה, לא יודע מאיפה, יש איזה אחד, בלעם. זה שהאתון פתחה את פיה וראתה את משהו לא רע. אבל זה שעשה מהפכות עולמיות. ומקור 4 חזרה, ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נקבר משה אצל בית פאור? כדי לחפר על מעשה פאור. בין משה לבין בלעם יש איזשהו קשר ניגודי אדיר שצריך להתברר. אגב, הערה סתם מעניינת במשפט אחד, כי אני רוצה לקצר ולהגיע לנקודה. החתם סופר מאיר הערה שפעם הזכרנו אותה באיזשהו שיעור. מאיר הערה מאוד נכונה. כשאנחנו אומרים שמשה כתב פרשת בלעם, טוען החתם סופר, לא באנו להגיד כאן מסמך היסטורי. באנו להגיד שבעצם כל מה שבלעם, פרשת בלעם, פרשת בלק, מקבלת תוקף של תורה, אני מיד אסביר מה אני מתכוון, זה בזכות זה שמשה החליט להכניס אותה. אני רוצה להסביר. בכל התורה יש או הלכות או אירועים היסטוריים, אבל אירועים היסטוריים שאנשים היו בהם. היה ספסוף, והם התאבו תאווה, והיו איקס עשרות אלפים או מאות אלפים, והיה עגל, והיה מעמד הר סיני, והיה יהושע, ואנשים חיכו, וכולם ראו הכל. נכון? הכל היה. מי מעיד על סיפור פרשת בלק? אף אחד לא היה שם. אלמלא משה, זה היה נחשב מבחינתנו סיפורי עמים. מה זה כל הפרשה הזאת? בלק הולך עם בלעם לקריית חוצות, לראש צורים, לכל מיני מקומות. הוא מראה לו את קצה העם, חלק מהעם, הוא מקלל. מה זה כל הסיפור בכלל? מי היה? עשרי בלק הולכים להביא את בלעם, אוקיי, אבל כל הפרשה? טוען החתם סופר טענה מרתקת, משה כתב ספרו, ואת התוקף של ספרו הוא הכיל גם על פרשת בלעם. היא חריגה, אין דבר כזה. משה החליט שצריך ללמוד את פרשת בלעם. לא קם נביא בישראל עוד בישראל כמשה. ומי נתן לנו בכלל את הסיפור על בלעם? הרי הסיפור על בלעם הוא לא סיפור היסטורי שהעידו עליו מיליון איש, כמו יציאת מצרים, או כמו הר סיני, או כמו כל דבר חוץ מבריאת העולם שהאדם עוד לא היה. אז מי בכלל הכניס את סיפור פרשת בלעם לתוקף של תורה? הרי יש אין סוף סיפורי עולם. משה. חתם סופר מעניין מאוד. למה? כי חשוב לנו ללמוד את בלעם. אנחנו צריכים להבין מי הוא. אנחנו צריכים להבין מה הסיפור. ופה אני רוצה להתחיל. עוד נגיע למפני מה זכה או מפני מה נקבר משה אצל בית פאור כדי לחפר על מעשה פאור, אבל כבר כאן אנחנו מבינים שחז"ל רואים במשה לא רק דמות שעומדת מול בלעם או מול רעיון הפאור, כאן אנחנו כבר רואים שחז"ל רואים במשה את מי שממשיך להתקן את מעשה הפאור, שמשליך השלכות גם לעתיד. כלומר, מעשה הפאור לא נגמר. ומי שיחפר על מעשה הפאור הוא משה. ואני צריך להבין את זה. אולי רק במשפט אחד, ציטוט, מקור מספר 7, נראה אותו, ואז נתחיל לראות את הכל. על דברי רבי חמא ורבי חנינא שקראנו עכשיו, מביאים בעלי התוספות, וזה מקור מוקדם מאוד, מדרש אגדה מרתק. תראו את הרעיון שבו. הוא מדרש אגדה, לפני מה נקבר מול בית פאור כדי לחפר על מעשה פאור, מדרש אגדה, בכל שנה ושנה בעת שחטפו ישראל לבנות מואב, זאת אומרת, באותה העת, כמו שבכל שנה בי"ד בניסן יש הערה של פסח, כך להבדיל. בכל שנה, בעת שנשרף הבית בתשעה באב, יש בכל שנה, בעת שחטאו ישראל, התורה לא אמרה את העת. עדיין זה היה בדיוק. אבל בעת שחטאו ישראל בבנות מואב, באותו פרק, מדרש מדהים, בית פאור עולה למעלה, כדי לקטרג ולהזכיר עבור. זה מין מים כאלה, רעים, שרוצים להזכיר את העולם. בית פאור עולה למעלה. כדי לקטרג ולהזכיר עבור. וכשהוא רואה קברו של משה, קבור מול בית פאור, חוזר ושוקע. שכאשר רבינו שוקעו בקרקע עבור. כל שעה שעולה, הוא עולה ונשקל עם מקום של שחור שלו. ואחר כולי, במה שגדתי, יש איזשהו מאבק עולמי בכל שנה ושנה. והניגוד לפאוריזם, לפאוריות, לפאור, הוא משה. צריך להבין. ואולי בעצם אנסח את כל דבריי בעוד משפט אחד כללי, שעומד כשאלה. האם יש לפנינו שני סיפורים בלתי קשורים זה לזה? כלומר, סיפור אחד על כללות שהפכו לברכות, ועל איזה איש מיסטי מעניין שבא עם איזו אתון
ציורי, והלך לקדם ונמצא מברר, ואז יש לנו מזור והוא עלה ליעקב, יש לנו מברר.
וחוץ מזה, יש כאן סיפור אחר על יצר מיני ויצר עבודה זרה, תקיפי מאוד, שבאו לידי ביטוי בסיפור מעשה הפאור. או שיש כאן משהו אחד, שמחבר את בלעם בן בעור ואת בלעם איש הפאור לדבר אחד. האם יש קשר בין הפאוריות לפה הנפער של בלעם שהוביל אותו לאן שרצה והתגלגל והוביל אותו לאן שלא רצה? האם זה דבר אחד? מה הסיפור פה? או מצד שני, איפה משה מול כל הסיפור הזה? אני אגב קראתי לכל השיעור פי האתון וערב שבת, כי זה תמיד הטריד אותי, ונדמה לי שעיון ביחד מחודש קצת בפרשה אולי גם יוכל לשפוך על זה אור. זאת המשנה שאנחנו עסוקים בה כבר כמה פעמים בשבועות האחרונים, מקור 6, משנה מדהימה, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. הפירוש הקלאסי הוא 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, 6 ימים נברא בו העולם, נכון? מה ברא השם ביום הראשון, מה ברא השם ביום השני, נכון? ככתוב, בכל גן, כך שרנו. ובשבת הקודש ברוך הוא לא בורא. מה ברא השם ערב שבת בין השמשות? זה לא מופיע בשיר בגלל שזה ארוך, אבל זה גם כן ניגון חשוב. מה ברא השם ערב שבת בין השמשות? וברשותכם זה חשוב מאוד מה ברא השם ערב שבת בין השמשות. אתם יודעים מה זה ערב שבת בין השמשות? בשתי שניות. ערב שבת בין השמשות זה לא ה-40 דקות שבירושלים עושים צפצוף ומקבלים. ערב שבת בין השמשות זה אותו פרק זמן שקשה להגדיר אותו. שיש אומרים שהוא כערף עין, יש אומרים שהוא כמה דקות, לא ניכנס, זה סוגיות הלכתיות מדהימות, אסטרונומיות הלכתיות. ערב שבת בין השמשות הוא הזמן שנקרא ספק. ערב שבת בין השמשות. כיוון שהוא ספק, אנחנו מקדשים אותו, וזה נקרא להוסיף מחול על הקודש. כלומר, החול הופך להיות קודש. ומבחינתנו זה שבת. יש לזה דין שבת, זה נקרא תוספת שבת, אבל זה שבת. הקודש ברוך הוא לא מחויב בתוספת שבת. כי הוא יודע מתי שבת. והוא לא מתבלבל בבין השמשות. תראו מה אפשר להספיק לעשות בבין השמשות. אנחנו לא יכולים לעשות כלום בבין השמשות, כי אצלנו שבת. ותוספת שבת היא הכוח האנושי אלוקי הגדול של האדם. כיוון שאני מבולבל ולא יודע להבדיל בין חול לקודש, יש לי את הכוח לקדש את החול. צריך להבין טוב. זה ערב שבת בין השמשות. ערב שבת בין השמשות זה זמן מדהים. זה זמן שאצל הקודש ברוך הוא זה עדיין 6 ימים. רב חרל"פ אומר, ציטטנו אותו פעם, אם הקודש ברוך הוא שומר שבת, יש ביטוי שהקודש ברוך הוא שובת גם כן, אז למה הוא לא שומר בין השמשות? אז הוא אומר, כי אין לו ספק. אבל הוא אומר, נו, אז אם הוא רוצה שאנחנו נשמור בין השמשות, אז הוא אומר, לא, הוא רוצה שאנחנו נשמור בין השמשות כדי שאנחנו נעשה תוספת שבת, ואם הוא היה שומר בין השמשות, זה לא היה תוספת שבת. לנו יש תפקיד לעשות תוספת שבת, זה בין השמשות. מה נברא ערב שבת בין השמשות? עקרונות מאוד מעניינים, זו משנה שאפשר לעסוק בה שנים. אבל פי האתון לדעתי כאן פשוט נראה, כיוון שעוסקים באתון, אז תסלחו לי על הביטוי תקוע. הוא נראה לא קשור לך. קודם כל, כמעט כל הדברים קשורים למשה איכשהו. פי הארץ, זה האדמה, נכון, משה, אצל קורח, פי הבאר, ודאי, פי האתון, אנחנו לא מבינים מה זה עושה פה, הקשת, לא קשור, זה נוח, המן, המתה, השמיר, שבו כתבו את הלוחות, הכתב, המכתב והלוחות, הכל משה. היה שומרים זה מחוץ לעשרה, אף המזיקים וקבורתו של משה. פי האתון, מה זה עושה פה? אני גם חייב להגיד שכל שאר הדברים הם מאוד מופלאים, הם מאוד רוחניים. איך פתאום יש בער במדבר? זה באמת משהו לא מובן. הוא נברא. פי הארה, הקשת, המן, המתה, השמיר, הכתב, המכתב, הלוחות. מה עשתה הטון כשהיא דיברה? מה בעצם, מה בכלל כל הסיפור? דהייליגר הטון. האטון הקדמה, מי זה האטון הזה? אגב, לא האטון נברא בערב שבת בין השמשות. אני רוצה מאוד מאוד לאכזב. אני משוכנע שהאטון הזה פשוט הומלט כמו כל חמור אחר. ואני מתנצל אם אני לא מרגיש כלפיו שום ערגה. פי האטון נברא ערב שבת בין השמשות. האטון הזה הוא סתם אטון. גם אטון זה לא סתם, אבל הוא סתם אטון. אתם פעם שמתם לב למה שאני לא שמתי לב, לכן אני שואל, כי שמתי לב לזה רק אתמול כשחשבתי על זה. שמתם לב פעם לדמיון המדהים בין בלעם למשה בהקשר של פי האתון? אני רוצה להסביר. באים המלאכים של בלק וקוראים לבלעם לבוא להתנבא, נכון? שליחות. מה בלעם אומר? לא רוצה. באים פעם שנייה, גם אל משה באו פעם ראשונה והוא אמר, לא רוצה. ובאו פעם שנייה, לא באו, הקדוש ברוך הוא. הפוך קצת. בסוף בלעם הולך, והוא צועד. על מה הוא הולך? עם אתון. אתם זוכרים שמשה גם כן בסוף הלך ממדיין? עם מה? עם חמור. באמצע הדרך, האתון רואה מה? נו, מלאך השם וחרבו שלופה בידו, והמלאך הולך להרוג את האתון ואת בלעם. אתם זוכרים מה משה ראה? סליחה, לא ראה? הוא לא ראה שהקדוש ברוך הוא פוגש אותו ויבקש אמיתו. ציפורה ראתה, כי הוא לא נימול. ציפורה ראתה, חז"ל אומרים שהיה איזה נחש שהיה כרוך על התינוק, ומשה לא רואה, ואתה תמה איך הוא לא רואה. ציפורה ראתה, מה עושה המלאך, מה המלאך מחזיק ביד? מה המלאך מחזיק ביד? חרב. מה עושה ציפורה, מה היא מחזיקה ביד? צור, וקורטת את עורלת בנה. ובסוף הפרשה יזכיר זמרי למשה, ברמז בכלל לא מרומז, המדיינית. כדאי לזכור את זה, כי זו נקודה היסטורית חשובה. משה בא ומוציא אותנו ממצרים, אבל בעצם משה היה אמור למות, כי הוא לא ראה שהקדוש ברוך הוא בא אליו. ואתה עומד מופלא. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו בסנה, הוא אמר לו, הנני. הוא לא רואה שויפגשהו השם ויבקש אמיתו? להבדיל, להבדיל, להבדיל מיליוני הבדלות, אבל הדמיון הזה הוא מדהים. מה לא ראה בלעם וראתה האתון? ואני חייב לומר לכם דבר שלדעתי הוא הפשט הפשוט, אני גם, ברור לי שרשי אומר אותו בפרשה, אבל הוא הפשט. הפלא שלי הוא בכלל לא על האתון. הפכו את האתון לגודל הדור, בגלל שהיא ראתה מלאך וחרבו שלופה בידו. אני מצטער, גם האכבר שהסתובב אצלי בבית היה רואה חרב שלופה ובורח. מה זה כל כך מיוחד? כל אתון רואה חרב שלופה. ונבהל. הרי לא כתוב שהאתון ראתה את המלאך וחרבו שלופה בידו, ותיקוד ותשתחווה, ותאמר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם. היא ראתה את החרב שלופה בידו של המלאך, אז היא נטטה הצידה ולחצה את הרגל של בלעם. סיפור חמורי קלאס. אין פה שום ייחס. מה? ישראלים שואלים למה מה קרה. מה? למה מי מת לא נעים פה? כי זה כמעט. אבל מה קרה? מה? באמת מה קרה? הקושי הוא לא איך האתון ראתה מלאך השם וחרבו שלופה בידו. אגב, היא לא צריכה להבין שזה מלאך השם בכלל. הקושי הוא איך בלעם לא ראה חרב שלופה. הרי לא כתוב שהחרב הייתה מלאכית. שהחרב הייתה... החרב הייתה חרב. הקושי הוא איך בלעם לא רואה את החרב. כשהאתון פותחת את פיה ומתחילה לדבר עם בלעם, היא אומרת לו דברים מדהימים. היא צועקת, למה אתה מכה אותי? אתה הרי אומן הדיבור. למה מכות? פתאום מקל. דרך אגב, גם משה הלך עם התה. למה אתה מכה אותי? הלו, אנוכי אתונך. עכשיו, מה היא עשתה בעצם עם פי האתון? מה קרה כשהאתון דיברה? היא הצילה את בלעם. נכון? זה מה שקרה. לא נעים להגיד. היה יותר טוב בלי זה. היית פותר הכל. לא היה שיעור, אבל היית פותר את הכל. היינו מתגברים, עושים משהו אחר. בעצם, בכלל מי צריך את הנס, שואלים הילדים. בשביל מה כל הסיפור? לא היה השם פותח את פי האתון, לא היה רואה מלאך את חרבו שלופה בידו, היה נלחץ הרגל, אחר כך היה נלחץ עוד כמה דברים, והעסק היה נגמר. זה הוורט? אני מבין שפי הארץ בלעה את קורח, אני מבין אם פי הבאר הציל עם, אני מבין הקשת מצילה את העולם עם... מה עשתה האתון? הצילה את רבילם. מה היא עשתה? פתחה את פי הארץ. מה יצא מהנס? ערב שבת בין השלושות. צריך להבין פה טוב. בלק מלך מואב הולך לקרוא לבלעם בן באור, לא סתם. בלק מלך מואב הולך לקרוא לבלעם בן באור, כי בלק מלך מואב מבין שבמלחמה הזאת עם עם ישראל צריך להגיע למשהו הרבה יותר עמוק. ולאווקא בלק מלך מואב. פעם דיברנו על למה דווקא בלק מלך מואב הוא האיש שעושה את זה. בלק מלך מואב הוא לא כזה מלך גדול שם, יחסית לסיחון ולאוג ולאדום. הוא לא כזה גדול. למה הוא כל כך מעניין? מעניין מאוד למה. כי לבלק מלך מואב בעצם אסטרטגית, מדינית, ביטחונית, אין בכלל מה לפחד. בלק מלך מואב הוא אומניק. אין לו בכלל מה לפחד. אתם יודעים איפה אני יודע שאין לו מה לפחד? זה בדוק, זה ברור. כי אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולבני ישראל, שלגבי מואב, אין לכם שום רשות להילחם בהם. אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה. כך שבעצם לבלק מלך מואב, נו, אין ממה לחשוש. הוא רואה את כל אשר עשה ישראל האמורי. טוב, עם האמורי יש לישראל חשבון עתיק, מה הקשר? הוא רץ אל בלעם ואומר לו, הנה עם יצא ממצרים. והעם הזה הוא מסוכן, אתם זוכרים אגב את הדימוי, את המטאפורה שהוא אומר לו? אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו כלחוך. השור את ירק השדה. פעם דיברנו על זה באחד השיעורים. השור שלוחך את ירק השדה, אני חייב לומר, זה לא ביטוי ממש מלחמתי. זה נשמע קצת מדי רומנטי. שור לוחך את ירק השדה, רק צריך רע של מתקות וגלים, וזה בכלל סיפור שוויצרי. מה? זה התיאור. עם יצא ממצרים. תראה מה הוא עשה לאמורי. והוא נראה כמו שור. שלוחך ירק. לא מסתדר. פשוט לא הגיוני הפסוק. נראה כמו דוב, כמו אריה, כמו שור, לוחך. שור, מלחמת שברים הייתי מבין. לוחך ירק. בא לעקדת יצחק אומר דבר מדהים. פעם הזכרנו אותו, הוא כל כך נכון. זה פילי פלאות, אבל צריך בשביל זה פשוט לזכור איך נראה שור באחו. השור, איך הוא מלחך ירק? הוא שוכב על האחו, נכון? יש פה עשב. והוא שם... את הסנטר שלו, הביג איזון, ברוך השם, זה עיסה כבד, לא כדאי למטה. הוא שם את הסנטר ככה, מניח. עכשיו יש לו לשון, שגם זה שיעור חזון איש. והוא פותח את הלשון שלו, ומתחיל לעשות שלק, נכון? לשני הצדדים. ככה כמו מגל, נכון? עכשיו אני עשב. איזה עשב, כל עשב בסביבה כדאי לו להיזהר. נכון? כל מה שזז בסיכון, חוץ מאיזה עשב, זה פילי פלאות. זה שנמצא מתחת לסנטר. כי לשם הוא לא יכול להגיע. אתם מבינים? והפוך על הפוך, זה שנמצא הכי קרוב, אין לו מה לפחד. שולח בלק מלך מואב לבלעם ואומר לו, תשמע, אני לא אינטרסנט. אני מתחת לסנטר, הוא לא ייגע בי. אל תעצור את מואב, אל תתגר במלחמה. מי הוא לא ייגע? אני פונה אליך בשם העולם. העולם סובל מהתופעה היהודית שמתרחשת לפנינו. הנה עם יצא ממצרים. הוא מלחך את כל הסביבה, חמוד, כמו שור. הוא לא מלך, נחמד. שור, הוא עושה מו וזהו, יפה. הוא יגמור את הכל. למה אני פונה אליך? כי אני לא אינטרסנט. וגם אתה לא אינטרסנט, כי אתה ממסופוטמיה. פרופסור בלעם, אתה, יש לך הרבה ידיעות וזה. אתה גם לא אינטרסנט, אתה בלי עם הרי בכלל. אתה קוסמופוליט. גם אני אותו דבר כמוך. חייבים לשנס מותניים ולהציל את העולם מהבעיה הזאת. כי האמורי והסיכון והאוג, אלה בבעיה. אבל העולם סובל מהשור הזה. זה פילפ לוין. וכיוון שהבעיה היא בעיה אמיתית, ולא מלחמתית, אסטרטגית, טקטית, מדינית, ביטחונית, טכנית, עכשיו כזאת או אחרת, לכן צריך משהו אחר. זה לא עם חרבות. פה צריך להגיע לעומק. והוא פונה לבלעם. ולבלעם יש כוח של נביא. וכאן אני רוצה לדקה אחת לדבר על המושג של נבואה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. נחזור רגע לפסוקים שם בסוף התורה, במקור שלוש. סליחה, במקור... כן, במקור שלוש. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, מקור שלוש אם אפשר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. משה הוא הרבה דברים, משה הוא חכם, משה מקבל את התורה, משה הוציא ממצרים, התואר שבו הוא מסיים הוא נביא. אגב, הוא מסיים בתואר נביא ועבד השם. עבד השם. נכון? זה עניינו עבד השם. אגב, יהושע, איך ייפתח? כן, ומה יגידו לו על משה? משה עבדי, מת. עבדי, עבד השם. הוא עבד. והוא נביא. מה זו נבואה ומה זו חוכמה? אני רוצה רק רגע אחד, לעצור לשנייה אחת ולעסוק במושג הזה של נבואה. הנביא, ומזה נביאים את הדיבור, כי כל סוגיית המתח פה בין הדיבור להקעה, שדרך אגב לא מתחילה פה. מי היה האחרון אגב שהיקה במקום לדבר? משה. הוא מכה את הסלע, במקום לדבר אל הסלע. הוא מצטווה לדבר, והוא מכה. הוא אגב אז פונה למלך אדום, ואומר למלך אדום, אני רוצה לפנות אליך, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, כה אמר אחיך ישראל, ונצעק, יש לנו קול יעקב, ומה עונה לו מלך אדום? לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך. אומר שם רשי, מה אתה מספר לי על הכל כל יעקב? אז אני רוצה לספר לך על הידיים ידי עשיו. הרב חרלאפ אומר שם מדהים. מה אתה אומר? אתה אומר שהכל זה הנקודה המייחדת אתכם? הדיבור? אתם יכולים לדבר אל הטבע? לדבר אל הסלע? אתם יכולים להגיע מהמקום הפנימי של הדברים? אז למה אתה הקריטה את האבן? למה הקריטה את הסלע? אם הקיטה את הסלע, זאת אומרת שאתה כן עוסק בהקעה. אז אם אתה עוסק בהקעה, גם אני עוסק בהקעה. אם היית מדבר אל הסלע, בעל כורחי הכל יעלה לרמה הזאת. אבל אתה הקיטה. אז במכות בוא נראה מי יותר חזק. תשאירו רגע בצד, נבואה, נבואה, בוא נתמקד, נבואה, מה זאת נבואה? מה ההבדל בין נבואה לחוכמה? המון דברים, אבל אני רוצה בנקודה אחת לגעת, הנביא, הנביא לא פוסק, יכול להיות שהוא פוסק, אבל לא מחמתי אותו נביא, אלא מחמתי אותו חכם. מה זו פסיקה? פסיקה זה להגיד לי משהו שלא ידעתי. אני מורה לך הוראה, אני מיידע אותך ידיעה. אתם יודעים מה תפקידו של הנביא? הנביא לא בא להגיד לי משהו שלא ידעתי, זה דבר עצום עכשיו. הוא לא בא להגיד לי משהו חיצוני שלא ידעתי ממנו. הנביא בא לחשוף משהו שקיים בי. זה דבר לגמרי אחר. הנביא בעצם בא להביא את מה שקיים. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אז מה היא עכשיו השפחה? כמו נביאה. נו, אז היא יכולה עכשיו לפסוק הלכות? להגיד פסק פה, פסק שם? פתאום. מה היא עכשיו יותר חכמה? מה היא? היא ראתה את הקודש ברוך הוא במציאות. היא פתאום הצליחה לשיר. היא הגיעה למשהו שקיים בי, והחלק אלוה ממעל שיש בתוכי יצא. התגלה. נחשף. איך אנחנו אומרים בהר סיני, כשעם ישראל מגיע למדרגה נבואית כזאת, שהוא עצמו לא יכול לעמוד בה בשלב מסוים, והם אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע, נכון? כי הם לא יכולים. יש שם את הפסוק המדהים, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. כולם עוסקים בנעשה ונשמע, אבל אותי מעניין כל אשר דיבר השם. איך היה צריך להיות כתוב? כל אשר ידבר. כי הרי זה נאמר מתי? לפני שהקדוש ברוך הוא דיבר. אז היה צריך להיות, אוקיי, אנחנו מקבלים הכל, כל אשר ידבר השם. יפה, נעשה ונשמע ולא נשמע ונעשה, יפה מאוד. אבל קודם כל, כל אשר ידבר. אומרים שם חז"ל בילקוט, מדהים. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, כשהתחילו לשמוע את הקולות אמרו, זה הצד הנבואי. וואי, אנחנו מכירים את זה. קוראים לזה בלעז דז'וו. להבדיל. אנחנו מכירים את זה, היינו בזה. מה, אנוכי השם אלוקיך בטח? אף אחד עוד לא הגדיר לי את זה כך, אבל אני מרגיש את זה. זו נבואה. נבואה היא היכולת לחשוף. בתורה ישנם שני תפקידים. יש תפקיד אחד להורות. יש תפקיד אחד להגדיר. זה לא פנימי, זה חיצוני. ההפך, ההגדרה באה מבחוץ. ההגדרה היא דבר חיוני. אני הייתי קורא לזה במילים אחרות, אגב, שונה. אבל משתמש בזה עכשיו מאוד מאוד שכל ולב. התורה נקנית ב-48 דברים כתוב. הראשון זה בתלמוד. הרביעי זה בבינת הלב. זה שני דברים. יש את ההוראה, את הידיעה, את ההגדרה, את השכל. ויש את הלב, את החשיפה. והסירותי מכם לב האבן, ונתתי בכם לב בשר, ורוח חדשה אתן בקרבכם. הלב, הלב המבין, הלב השומע. הייתי קורא לזה יראה ואהבה, במושגים אחרים. לא רק שכל ולב. יראה ואהבה, ואולי בזה אני רוצה להתמקד. האהבה אומרת, אני רוצה לגלות משהו שקיים, והאהבה, איך הביטוי הידוע, האהבה מקלקלת את השורה. גם השנאה מקלקלת את השורה. האהבה והשנאה הם מאותה משפחה. האהבה היא לא לפי מידת הדין. אני אוהב אותו, מה אני יכול לעשות? היראה תפקידה הוא לעצור. היראה תפקידה הוא לבלום. היראה אומרת, אדוני, האהבה היא נפלאה, אבל תעצור. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו. כי אבינו יכול להוביל להמון המון המון אהבה. וצריך את מלכנו. והסדר הוא באמת קודם כל אבינו. אבל אם יהיה אבינו בלי מלכנו, זה יהיה מסוכן מאוד. הביטוי אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה, אגב, קשור לבלעם. שבלעם הולך אחרי הלילה השני, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. כי הוא כל כך, כל כך, כל כך רוצה ללכת. אז כתוב, היה קום בלעם בבוקר, זוכרים? והיה חבוש את אתונו. אחרי זה הוא לוקח את שני נעריו. למה הוא לא נתן לנערים לחבוש? מה הוא קם כל כך מהר בבוקר, זריזי מקדימי, מה קרה? אז חז"ל אומרים, השנאה מקלקלת את השורה. הסדר ההגיוני היה לדאוג, שהנערים יתקתקו והכל יש סדר, אבל ההתלהבות, האהבה ההפוכה, החשק, הבערה, מקלקלת את השורה. אותו דבר במקביל, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו איתו. למה? כי האהבה מקלקלת את השורה. אגב, אז הולך אברהם לעקדה ביחד עם יצחק, שהוא היראה. אבל נשים רגע בצד. אתם יודעים מה קורה לבלעם כשהוא הולך? הוא כל כך אוהב או שונא, לא משנה, הרגש כל כך מתפרץ, הרצון לחשוף משהו פנימי עם עוצמות נבואיות שאין להן שום גבול. שום גבול. הוא כל כך גדול שהוא לא רואה את המעצורים, הוא באמת לא ראה חרב שלופה, הוא באמת לא ראה מלאך וחרבו שלופה בידו. אתם יודעים למה האתון ראתה את החרב השלופה? כי יש לה יראה. לא יראה את הרוממות, יראה של אתון. היא ראתה חרב, אז היא פחדה. הוא לא ראה מעצורים. הוא כל כך אוהב, סלש, שונא, שאין כלום. הוא הולך, הוא טס. והמלאך צועק לו, שלוש רגלים אמרתי לך, תעצור. הוא טס קדימה. כי הוא לא יכול לראות את זה בכלל. זה החידוש של בלעם. זה הרי כל כך נורא ההקבלה. גם אברהם לא רואה את השטן בדרך לעקדה, לא רואה אותו. וגם המלאך אומר, ראיתי שטן בדרך לגדך. האהבה מקלקלת את השורה, השנאה מקלקלת את השורה. הוא לא רואה. כשהאתון פותחת את הפה, אתם יודעים מה היא אומרת? היא אומרת לו, אדוני, עם כל החלומות שלך והאהבה שלך והשנאה שלך, הרי אם היית ממשיך עוד מילימטר, היו הורגים אותך. אז תגיד לי, מה יותר חשוב? היראה האתונית שלי? או הנבואה הבלתי גבולית שלך? לאן העולם יגיע עם היראה, עם האהבה הבלתי גבולית שלך? איזה בלופר אתה. עם האהבה הבלתי גבולית הזאת, עם הדיבור, עם חוסר הצורך בכלל להקות ולהגדיר, כי הכל, הכל דיבור. כשמשהו לא הסתדר לך, נתת לי מכות, הלכת להרוג אותי. איזה אוהב גדול. גמרת אותי עכשיו עם המקל שלך. למה אתה לא יכול לעצור ולראות? יש הרבה דמיון בין ראייה ליראה. השם יראה, השם יראה, אלוקים יראה. רק מי שרואה, ירא. מי שאוהב, הרבה מאוד פעמים לא רואה. הוא עיוור מאהבה. הוא שתום עין. או עיוור משנאה. זה אותו דבר. גם למשה רבינו להבדיל זה קורה. דבר מופלא. הוא כל כולו בשליחות, הוא הולך להציל את עם ישראל. הוא הולך ממדיין, והוא כולו עכשיו בשליחות, העם הזה נענק. ממתי הוא בשליחות הזאת? לא מאז שהקודש ברוך הוא נפגש איתו בסנה. מלפני 80 שנה, כשהוא יצא מבית פרעו, וראה מצרי מכה עברי, ועברי מכה עברי, וויתר על חייו, וויתר על נסיכותו, על כל ממלכת מצרים, כדי להציל עברי מוכה. אתם מספרים לו ממתי הוא בשליחות? עכשיו, הבן שלך צריך ברית מילה. אבל הוא נמצא במקום אחר. וציפורה שמה את הגבול. האישה הצדיקה הזאת, שאומרת לו, האהבה שלך בלי יראה, תפיל את הכל. לאן אתה הולך עם האהבה הזאת? מי אתה הולך להציל? עם ילד שלא מלת אותו. ויבקשהו השם, ויבקש שם איתו. והנחש כרוך. ומשה במדרגה שלו לא רואה. ובלעם? כאן, באומות העולם, כמו משה. אתם יודעים מה זה סיפור הפאור? סיפור הפאור הוא בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו סיפור. מאיפה בא הפאור? מה זה הפאור? הזכרנו את הרב חרלאפ היום כבר פעמיים, אז נביא אותו עכשיו בציטוט. מקור שמונה. מקור שמונה. ויצמד ישראל לבעל פאור, פילי פלאות. ואנחנו כל הזמן שאלנו אם יש קשר, נכון? בין הפאור לבין כל סיפור בלעם. משה כתב פרשת בלעם. ויצמד ישראל לבעל פאור. קודם כל הוא מצטט את רש"י. ויצמד, אבל אני מקווה שיש את המשך הציטוט שם. רואים. ויצמד, זה טוב מאוד שנספק בזה לרגע. ויצמד ישראל לבעל פאור. כך כתוב בפסוק, ויחרף השם בישראל, והוא קורא, נכון? ואז בא זמרי ומקריב את המדיינית. צריך להבין מה היה שם. סתם. פאור, רש"י אומר דבר שנראה לא טוב, מגיל קצת. אבל אם אנחנו מבוגרים דיינו, כל כך עמוק. פאור נקרא פאור על שם שפוארים לפניו פי הטבעת ומוציאים ראי. וזוהי עבודתו. עבודה זרה מגעילה. לא, בכלל לא. אתם יודעים מה הרעיון של העבודה הזרה הזאת? אין מעצורים. אהבה בלי מעצורים. אין כללים ונימוסים. יש דביקות. יש דביקות של עוצמה שאי אפשר לעצור אותה. אגב, שמתם לב לקשר בין הזנות עם בנות מואב ומדיין לפאור? הרי בא זמרי בן סלו, נשיא השמעוני, ומביא את כוזבי בצור, בת נשיא מדיין, והוא מביא למשה ואומר, די כבר עם החסימות והגבולות, אז מה אם היא מדיינית? גם שלך מדיינית. הכל יחד. יש בזה משהו מאוד מפתה, משהו מאוד גדול. עכשיו מנתח הרב חרלה, בוא נמשיך את המקום. מצוות עבודתה של הפאור היה להפר יראה. בגבל עכשיו. להפר יראה. הפאור זה אהבה שרוצה להפר. ולהפיג רגשי כבוד מהעניין האלוקי. היה את מי עניין האלוקי עם הכבוד, כבוד ונימוס וללב עם הנראה. כן, זה אבא, תתה. וזה מחבקים, וזה ביחד, וזה הכל. ולזאת, מצאו לעבוד עבודה זרה בביזיון. כדי שעל ידי זה יוכל הכבוד האלוקים בעולם. לעבוד, ויהיה כל היחס לאלוקות אך ורק מצד מצד. אך ורק מצד התרגלות, ראות ואהבה, הביטוי שלו הוא נפלא, כבין המצנפת אז הוא שמר לו ככה את כל היד. בכלל, איזה יופי. מה הוא חבד? ששניהם שמחים בזה. ולא עוד, אלא שכל כוונתם לבזותה, את העבודה הזרה, יחס עם ביות, יחס מדהים. אני בא לבזות את העבודה הזרה, אבל אני עושה את זה כדי למשות את כולם, להתנתקות מהכבוד הזה, ומהניפוקים האלה, ומהניפוקים האלה. זה יהיה לגמרי. מה, זה לא בידול? כל כך חגיד, בול, כל כך דק. אין לבירה. אין לבירה. אין לבירה. לא עוד, שכל כוונותם לבזותה הייתה כדי למשוך אחרי בני האדם בטענה שאין זו עבודה זרה כלל. זה לא עבודה זרה. היה צורך שמשה רבינו יקבר מול בית פאור. אני חושב שכל שנה עולה בית פאור וננסה להקיף את העולם. אגב, מה זה עולה בית פאור? כל שנה עולה שוב בית פאו, ושוב הוא בא עם ניצחון כל הגבולות ופריצת כל הגבולות, והוא אומר, די! והוא מבקש לקום. יש לזה המון כוחות. ודווקא משה רבינו נדבר מול בית פאו, שכן עיקר מגמתו של משה היא היראה. עכשיו לא לטעות. יכול מישהו להבין בטעות שמשה רבינו זה יראה. לא, משה רבינו לא רואה את מלאך השם. משה רבינו לא רואה שהשם בא ומבקש אמיתו. משה רבינו זו אהבה שאין לה שום גבולות. משה רבינו זה הנני של משה, משה בלי פסק בין משה למשה. משה רבינו זו אהבה מוחלטת. אבל משה רבינו זה היסוד שמגיע אל היראה. משה רבינו, אתם יודעים איך מסיים? נביא, עבד השם. עבד השם. אתם יודעים מה עושה האדם הירא? מה אומר בלעם? הקדוש ברוך הוא נתן לי אישור? אמרנו. אבל מה עם היראה מפניו? נתן לך אישור על הכיפק. מה עם היראה? זה נכון או זה לא נכון? בסדר, לגיטימי, אני נותן לך אישור אם נקרוא לך, באו האנשים, קום, לך איתם. אתה רוצה לדבר? אז בערב שבת בין השמשות. ברגע הזה בין הקודש לחול. בשנייה הזאת, שבה האדם יכול להגיע לשיא האהבה בעולם, כי הוא יכול להפוך חול לקודש. ולשיא היראה בעולם, הוא לא יכול לעשות פעולה, כי עכשיו החול נהיה. ובין השמשות הזה, שם נברא מורתו של משה, שם נברא פיאטון. אני אחזור עוד מעט לגב חלף, נשאיר את זה על הצילום. אתם יודעים מה זה פיאטון? זה לא סתם. החמור, הוא החיה, הוא נעימה, שמבטאת את הכי 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 כניעה לאדם. החום, אין לו דעת, הוא החמור. האטום, כמו החמור, כשהאטום נמחק החמור, זה חמור בריבוע. החמוריות של החמור בעצם מבטא את הדבר היפה ביותר בעולם. למה בלעם לא רואה את המלאך? נדע. מרוב IQ הוא לא רואה את זה. מרוב עוצמה ודיבור ושכל ואהבה ויראה ופריצה הוא לא רואה. בגלל הדעת שלו הוא לא ראה את מה שהאתון באופן הטבעי מהצד הכי פשוט של האתון. ובערב שבת בין השמשות, אומרת לו האתון, הרי כל כך אהבת אותי כל החיים. פתאום איזה רומן, הלא נוחי אתונך אשר אהבת עליי מולך עד היום הזה, זה נשמע ממש מרגש. הלא אנוכי אתונך, אז כן הסכנתי לעשות כור. חזל אומרים, אז כן הסכנתי, זה נשמע כמו סוכן. אז כן הסכנתי לעשות לך כור. הוא אומר, לא. היא ממשיכה את השיחה שלה, ערב שבת בין השמשות. עיקר מגמתו של משה היא היראה, לא מפני שהוא לא גילה את האהבה. הוא גילה את האהבה, אבל הוא גילה שהיא לא קיימת בכלל אם היא לא באה בפילטר של יראה. אם היא לא מוגדרת, בזאת התורה אשר ציווה השם על פי השם ביד משה, כך העביר משה לבני ישראל. אל תוסף, אל תגרע, הנה ההגדרה. והאהבה באה והיראה איתה. יש לכם מישהו ש... אוהב בעולם יותר מאברהם? זרע אברהם אוהבי. האוהב הגדול, האוהב את הכל. אוהב את האדם, הקורא בשם השם לעולם, הנפש אשר עשו בחרן, אברהם. ובמה הוא מסיים? אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. עקדת יצחק, שכל פעם אנחנו מזכירים מחדש. מי ביקש שם עקדה? עקדה זה לקשור. מי ביקש את הכל? יצחק. יצחק שבא אל אבא ואמר לו, אבא, אני יודע שאתה רוצה לקיים עכשיו את רצון השם. אתה יודע שאני רוצה. אבל כשאתה תעמוד עם הסכין ותרצה לקיים את רצון השם, זו כבר שיחה שאנחנו בכלל לא מבינים את, ה- את, ה- את, ה- את הפלנטה שלה. ואתה רוצה ואני רוצה, אבל יודע אני שהנפש חצופה. והנפש תראה את הסכין. ואז תזדעזע הנפש, והסכין יזוז ממקומו, ונמצא את המקריב באלמון. שמעתם? אז אבא, עוקדני ידיי ורגליי. את מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לזכור כל החיים? לא את השחיטה, לא את העלייה למזבח, לא את האהבה, לא את השיחה, לא את החיבוק, לא את האלוקים יראה, את עקדת יצחק היום ברחמים תזכור. העקדה היא היכולת בשיא האהבה לגלות את היראה. ערב שבת בין השמשות. הפאור זה סוף הפרשה של בלעם. אתם מבינים למה משה כתב ספרו ופרשת בלעם? כי משה רוצה להגיד מה הוא רוצה בספרו. הוא רוצה אהבה ויראה. ואז הוא אומר, למה היה צורך שמשה רבנו ייקבר מול בית פאור, שכן עיקר מגמתו של משה היא היראה. ואתה ישראל מה השם אלוקיך דורש, שואל צריך להיות פה מאימך, קים ליראה את השם אלוקיך, כך אומר משה. וחזל שואלים על המשפט הזה, איזה מין ביטוי זה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? מה השחר כל הקודש ברוך הוא רוצה? באמת, מה? ליראה? אה, כל כך. אומרים חזל, אתו יראה מילתא זוטרא תאי. מה, זה כזה דבר קטנצ'יק? מה השם שואל? עונים חזל, אם זה כן. אם זה כן, לא אין. אם. לגבי משה, מילתא זוטרתא. ואת האמת, התשובה לדעתי הרבה יותר קשה מהשאלה. כי אני לא מבין מה כתוב פה. אז לגבי משה, מילתא זוטרתא, אני מבין שהכוונה היא משה רבינו במדרגה כזאת, שיראת שמיים אצלו זה דבר קטן. נכון? ככה מבינים? לא. אבל הוא אומר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם להירה. מה זה רלוונטי שלגבי משה זה מילתא זוטרתא? הפסוק נאמר לי. לי זה מילתא רבתא. אני לא מבין מה זו יראה, אני לא מגיע למדרגה, אז מה זה משנה מה זה לגבי משה? נכון? מה זה דבר קטן ומה זה דבר גדול? אני אומר שנייה על פה ואז נכנס. מה זה דבר קטן? מה הופך דבר לקטן? זה קל להרים את הסטנדר הזה או קשה? אתם יודעים מה יקבע את התשובה? כמה אתה מבין שזה חיוני? אם אתה מבין שבלי זה הרגל שלך תלחץ, וזה סכנה, זה יהיה קל מאוד להרים את זה. אם אתה מבין ששום דבר לא יקרה, זה יהיה הרבה יותר קל לבקש ממישהו אחר לעשות את זה. כי זה קשה. קל וקשה זה פונקציה של ההבנה שבלי זה אי אפשר. יראת שמיים זה לא קל ולא קשה. אתם יודעים מה משה רבינו מבין? שבלי זה אי אפשר. ואם הוא מבין שבלי זה אי אפשר, הוא צריך להיקבר מול בית פאור. וכל פעם שהאהבה שמקלקלת את השורה, שהפאוריזם, שהפאוריות הזאת, מתפרצת על העולם, האוהב ירא, משה, יורד ומשקיע את הפאור. כי משה ידע שבלי יראה אין כלום. ומכיוון שיש הכרח להשיגה, לכן היא מילתא זוטרתא. בלעם הבין שעם האהבה שלו הוא יכול להפוך את העולם. אתם יודעים מה האתון גילתה לו בערב שבת בין השמשות? שעם האהבה שלו הוא לא יכול להגיע לשום מקום. ושאם כבר חייבים למודד את האהבה האדירה שלו עם העוצמות הנבואיות והיכולות הבלתי ניתנות להבנה שלו, עם היראה האתונית שלה, אז היראה האתונית שלה קודמת. מול זה, עומד משה. שאלנו פי האתון בשביל מה נברא, שילך בלעם ונגמר. פי האתון נברא כדי לברר את סוגיית האהבה והיראה. משה כתב ספרו ופרשת בלעם על בלעם ועל הפאור, כי הכל פאוריזם אחד גדול של אהבה שרוצה לקלקל את השורה. וכל הגילוי זה מה כוחו של נביא שאמונתנו אותו ובעניינו זה מחמת אותו נביא, אבי הנביאים. אבל נביא שהוא עבד השם. נביא שמגלה שלגביו יראה זה מילתא זוטרתא, לא כי זה דבר קטן, כי זה דבר שבלעדיו אני אמות. ולכן אני חייב להוציא את הדבר הזה מהרגל שלי, כי זה ברור לי שבלי זה אני לא יכול. איזו מדרגה של יראה. לא חוכמות. רק בלי זה, איך אפשר? מי? אני, משה. אתם יודעים למה עקדת יצחק כל כך גדולה? כי יצחק בדרגה הכי אוהבת שיש בעולם, בא ואומר, אני חייב את העירה. אני חייב את העקדה. אני חייב את החבל. כי החבל יאפשר לאהבה הזו לבוא לידי ביטוי בדרך המציאותית שלה. לכן היא מילתא זוטרתא, על כן אין מכניעים את הפאור, אלא על ידי משה רבינו. המדיינית של האיש ההוא מבני ישראל, באה לבטא את האהבה שיכולה לקלקל את השורה. למה בעצם לא? למה לא להתבולל עם בנות מואב ובנות מדיין? למה בעצם לא? למה לא נשיא בית אב לשימוני, עם בת נשיא מדיין? מה רע בזה? אתם יודעים מי המדיינית הקודמת? זאת שאמרה למשה רבינו, משה רבינו, כשאתה תמשיך מהר מדי, אני אבהיר לך את היראה. היא לא חיכתה למלאך עם חרב שלופה. היא הוציאה את החרב מעצמה. ותיקח ציפורה סור. אתם יודעים איך קראו לאיש ההוא מבית ישראל שהקריב את המדיינית? זמרי בן סלו. המילה זמרי אומרת לנו שתי משמעויות. זמר בלתי פוסק, אבל גם זמירה. חיתוך. ומה היה השם של המדיינית? קוזבי, שזה כל הכזב. בת מי? צור. מה עשתה המדיינית הקודמת? לקחה מה? צור. והמדיינית הזאת היא בת צור. וזמרי וקוזבי מבקשים להראות לאן יכולה להגיע אהבה שמבקשת להפר את היראה. לכן זה לעיני משה. כל מה שמשה ביקש ללמד, זה איך אפשר להביא את שניהם ביחד. מול בית פאור, זה לא מקום שאנחנו יכולים לדעת להגדיר. אכן לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אתם יודעים איפה זה מול בית פאור? זה אצלי בבית. משה קבור לא בשום קברי צדיקים. אל תלך לחפש. אם היו יודעים את מקום הקבר של משה, אתם יודעים איזה מסחר היו עושים מסביב לזה? וואי, 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 וואי. היה יופי. אבל מה שאני כן יכול לומר לך זה שהוא קבור מול בית פאור. תחליט אתה כמה אתה דוגרי. וכשתודה שאתה יודע איפה זה בית פאור, תדע ששם ממול קבור משה. וכל פעם שבית פאור הולך להציף, תוציא אותו, הוא ישקיע. משה אמת, ותורתו אמת. יודעים למה הוא נקרא משה? כי מן המים אישיתי הוא. זה היה צריך לקרוא משוי, נכון? אז למה הוא נקרא משה? כי בת פרעה אמרה שכמו שאני משיתי אותך ככה אתה
כמשלת ישראל. אז היה צריך לקרוא לו ימשה, כמו יעקב, יצחק. לא. זה present continuous. הוא משה. רבינו זה מוישה. הוא מוישה מהפאור. הוא מוישה מהצפות. כל פעם כשמשהו הולך להציף, הוא משה אמת ותורתו אמת. ערב טוב ומבורך.